הרב בני לאו.
פרק כ"ח מזמין אותנו למבט אל ישעיהו, לא רק המשורר, אלא ישעיהו שמצוי עמוק עמוק בחוכמת האדמה, איש מחובר לחקלאות, מחובר לטבע, והעיניים שלו, עיניים שהם כולם נבואיות, כולם שיריות, רואות גם את כל הדברים העדינים ביותר שמתרחשים בתוך עולם הטבע והנוף. הפרק שלנו, פרק כ"ח, מעמת באופן מאוד בוטה בין השכרות של החברה, אם תרצו, העירונית, המנותקת לגמרי, שיקורה מיין, שוכחת, נרדמת, שוגה בשחר, לעומת חברה מחוברת, אינטימית, עמוקה, שכל כולה קשב לאדם ולאדמה שעובד את האלוהים. פרק כ"ח בנוי אל גאון שיקורי אפרים. הפרק מתאר בעצם חברה שיקורה, חברה של ממלכת השומרון. כנראה אנחנו נמצאים פה באותה תקופה שישעיהו ספון עם תלמידיו. אתם זוכרים אחורה אחורה פרק ח' שהוא אומר את החלק הזה של התורה בלימודיי. הוא יושב עם תלמידיו בתקופה שאחז כבר ויתר על ירושלים לטובת אשור, בתקופה שכל הממלכה היא אשורית, כנראה התקופה שהשומרון עומדת ליפול או שהיא כבר נופלת, והוא מתאר את השכרות שלה. אנחנו מכירים את השומרון הזאת, את החורבן הזה שלו, ערב החורבן של ממלכת ישראל, מכירים את זה גם מספר מלכים ב', מכירים את זה גם מנבואת הושע הישראלי, הושע שחי בתוך השומרון, והוא מתאר לנו, הושע בפרק ז', שבעזרת השם עוד נגיע אליו, הוא מתאר שכרות גדולה, הוא מתאר זכיחות, הוא מתאר גאווה שאין לה שום קשר למציאות, והנה כאן ישעיהו, כנראה במקביל לגמרי בזמן ל... הושע, הושע בישראל וישעיהו בירושלים, רואים את אותה התמונה בדיוק, רואים תמונה של שכרות שמביאה לשריפה גדולה, מביאה בעצם לאובדן הדעת. ממלכת השומרון ששקועה בתוך גאונה, מתוארת כאן בפרק כ"ח, הוי עטרת גאות שיקורי אפרים, ציץ נובל, צבי תפארתו. אתם רואים ציץ נובל, אתם רואים איך במקום שתהיה פריחה, אז הציץ נובל, צבי תפארתו, אשר על ראש גי שמנים, או שמנים, סליחה, הלומי יין. הנה התיאור, אנחנו ממש מתארים ממלכה שיושבת בראש גי שמנים. מה זה ראש גי שמנים? זה הרי השומרון, שנמצאים באזורים שעשויים להיות אזורים מלאי שמן, נטועים בזיתים, מלאי שמן, כמו היום. המקום הזה שהוא ראש גי שמנים, הוא הופך להיות מקום של שכרות. הנה חזק ואמיץ לאדוני, כזרם ברד סער כתב. נורא קשה, אבל נורא יפה. זרם, הביטוי הזה, שהוא אומר זרם ברד סער כתב, אנחנו רואים את זה שזה זרם של מים. זרם מלא 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 מים ששוטפים. ברד יורד בזרימה, והשערה בקוטב, זה ממש תופעה של שערה קשה, קרה, אי אפשר לעצור את השערה הזאת. והקדוש ברוך הוא שהוא הולך לשטוף את שומרון, זרם מים כבירים שוטפים. ככה מתאר ישעיהו בתוך הלומי יין, אנשי השומרון, שהם חוטפים איזה זרם, זרנוק כזה של מים, שמנסה לעורר אותם. ברגליים תרמס נעטרת גאות שיקורי אפרים, והייתה ציצת נובל צבי תפארתו אשר על ראש גי שמנים. אתם רואים את המשורר ישעיהו, איכשהו מנער את שיקורי אפרים מתוך שכרותם ומתוך זכיחותם. הוא אומר, וגם באלה ביין שגו, כהן, נביא, שגו בשחר, נבלעו מן היין. הוא מראה עיר שכרות, עיר שכולה מלמעלה עד למטה, לועגים לכל מה שיש לנביא לומר. איך הם לועגים? הם אומרים, את מי יורה דעה, את מי יבין שמועה, כן, זה מה שישעיהו אומר עליהם, זה מה שהם אומרים עליו, את מי יורה הנביא, את מי יורה דעה, את מי יבין שמועה, גמולי מחלב, עתיקי משדיים. ישעיהו אומר, הנביא מתאים לגיל רך, כן, גמולי מחלב, עתיקי משדיים. אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו כבר גמולים מתוך דברי הנבואה, אנחנו לא צריכים לשמוע את השטויות האלה שהנביא מדבר, הוא צריך לדבר עם ילדים. ואז אומר ישעיהו, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם, כי בלעגי שפה ידבר אל העם הזה. הוא מתכוון, ככה מלמדים ילדים לקרוא, נכון? א', א', ב', ב', מלמד מילה מילה, משפט משפט. המילים לא ממש מתחברות למשהו רציני. ככה ישעיהו מתאר את הלעג של המנהיגות המתנסית בשומרון, צו לצו, קו לקו, הם לועגים לו. הנביא ישעיהו יודע שהם עצמם זכוכים, שיקורים, הם לא מבינים כלום ממה שהוא אומר. ואז הוא אומר למשתי השיקורים הזה, הרי בסופו של דבר יביא אותם לחורבן שלם. זה החלק הראשון של הפרק שלנו, הפרק שמתאר שחרות שמובילה לאבדון, לעג של העם אל הנביא, הוא מתאר אותם כאנשי לצון, והוא אומר להם בפסוק י' לכן שמעו דבר אדוני, אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים. הנה, טוויסט, פתאום אנחנו עוזבים את השומרון ואומרים, אתם אנשי ירושלים, אנשים שחיים בתוך ממלכת אחז, מלך יהודה, שבגד באלוהי ישראל, שבגד בתורה, שבגד בנביא, אותם אנשים אתם בדיוק אותו דבר, כמו השומרונים, כמו הישראלים, וכמו שחורבן שם יבוא גם כאן, שימו דבר השם אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, קורא להם אנשי לצון, אתם מתלוצצים על הנביא, אתם מתלוצצים על כל מה שדבר השם, לכן גם בכם יקה הברד, הוא לא יהיה מחסה לכם, אלא ישטוף אתכם בסתר מים. הרעיון הזה שיש שיטפון שמביא אנשים זכוכים בתוך העיר, הוא זה שעומד פה בתוך העוצמה של דברי הנביא, כשהוא מנסה לעורר שיקורים מתרדמתם, משיכרונם, מאלבונם. ואז לקראת סוף הפרק, הוא מגיע אל ההרמוניה של החקלאי, שמקשיב קשב עמוק לאדמתו. וזה פתאום ישעיהו החקלאי שמתפרץ. אולי נגיד מילה אחת הקדמה, ישעיהו באמת ספוג לגמרי בכל הנבואות שלו, בהמון משלי טבע וחקלאות, הוא נמצא לעניות ההבנתי, לתחושתי, הרבה יותר מכל הנביאים, הוא מלא מלא בדימויים, אנחנו כמובן זוכרים את משל הכרם, אבל משל הכרם הוא רק דימוי אחד, אנחנו יודעים שיש לו הרבה הרבה יערות, הוא מכיר את העצים, הוא מכיר את הצמיחה, הוא מכיר אולי אפילו את המנגינה של הטבע, אתם זוכרים וינה לבבו לבב עמוק, כנוע ציער מפני רוח, הוא רואה אותם, הוא רואה, הוא חווה את בעלי החיים שמסתובבים בשטח, הוא רואה את הבריאות ואת החולי של הטבע, וכאן בפרק שלנו, בפרק כ"ח, לקראת הסוף, הוא פתאום מגיע לאיזושהי, לא לעולם המטעים, לא לעולם העצים, הוא פתאום מעביר אותנו לעולם של איש השלחין, איש השדה, איש גידולי הדגנים. וכאן בתוך עולם הדגן הוא מעמיד את החוכמה של החקלאי בקוטב, ממש בקוטב אל מול הזכיחות, הגאווה, השחרות של איש העיר. איך הוא קורא? בואו נסתכל על זה, זה כל כך יפה. פסוק כ"ג, האזינו ושימעו קולי, הקשיבו ושימעו אמרתי. זאת אומרת, אחרי שהוא גומר לבעוט מול המתלוצצים, אנשי הלצון השיקורים באפרים וביהודה. עכשיו הוא אומר קשב, בואו תקשיבו. ואז הוא מתחיל. הכל היום יחרוש החורש לזרוע, יפתח וישדד אדמתו. מה אתם חושבים, שהאדם שרוצה לחרוש כל היום הוא סתם חורש כדי לזרוע ולפתח? יש לו המון עבודה שהיא מדויקת, שימו לב לעבודה. הוא אומר, זה תלוי בגידול, הלא עם שיבה פניה, והפיץ קצח וחמון יזרוק, ושם חיטה, שורה ושעורה נסמן, וחוסמת גבולתו. רגע, הוא אומר, תקשיבו, אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודת הכנה כשרוצים לזרוע דגנים בתוך האדמה. יש לנו חרישה שתפקידה לפתח את האדמה, לשדד את האדמה. יודע ישעיהו היטב שעבודת החריש היא מגוונת, היא מדברת על כל כך הרבה עבודות רקע לפני שאתה נכנס אל שיווי הפנים של האדמה. אתה צריך להפוך אותה, אתה צריך לשדד אותה, אתה צריך לתלם תלמיה, בסוף אתה משווה את פניה. מי שסופר מלאכות חריש יודע שיש כ-15, אולי משהו כמו 15 סוגים של מלאכות החריש, שכולם רק הכנה אל הזריעה. ואחרי שגמרת, אז יש לך סוגים שונים של דגנים. יש לך קצח וחמון וחיטה וסעורה וחוסמת. זה 5 מיני דגן שהוא מכיר. ובתוך 5 מיני הדגן האלה, אחרי שעשית את כל עבודת החריש המדויקת, המגוונת, המאוד מאוד עדינה שדורשת את הרצינות והריכוז של החקלאי, אחרי שגמרת את כל זה, אוקיי, אז עכשיו אתה מגיע לקטע של הקציר. איך אתה קוצר? אומר ישעיהו, לא בחריש, לא בחרוץ יודש קצח, ואופן עגלה על כמון יוסב, כי במתה יחוות קצח, וחמון בשבת. אומר, סליחה, אני רוצה ללמד אתכם שלחם יהודה, כי לא לנצח הדוש ידושנו. יש סוגים שונים של כלי חקלאות, שלכל גידול מתאים הכלי המתאים לו. לא משתמשים בכלי שאינו תואם את הגידול החקלאי. אנחנו מבינים שישעיהו רואה מול עיניו, הוא רואה גם את כלי הדי, שהוא רואה את כלי הקציר, הוא רואה את כלי העבודה ביד, והוא רואה את הכלים המתקדמים יותר. ידוע שהחקלאות בארץ ישראל הקדמונית, החקלאות העתיקה, הייתה מאוד מאוד מפותחת, וישעיהו רואה ומשתמש בזה. מה הוא רוצה להגיד כשהוא רואה את הדבר הזה? הוא רוצה להגיד, אנחנו המחוברים לאדמה, אנחנו הקשובים, אנחנו לא מתנהלים בשכרות ולא בזכיחות ולא בלצון, אנחנו לוקחים את החיים מאוד מאוד ברצינות. ישעיהו, איש העיר צריך לומר, ישעיהו היה איש ירושלים, הוא מסתכל אל החקלאי בעיניים אוהבות, בעיניים שאולי מתגעגעות, הוא מאמין ששם, בתוך הקשב לאדמה, בתוך הקשב לצמח שצומח בתוכה, שם נמצא הסוד של האדם שמסוגל גם להקשיב לדבר השם. הוא מסתכל מתוך העיר אל הכפר בגעגוע, מסתכל אל אנשי העיר השיקור, ואומר, תקוותי, כל תקוותי נמצאת כאן אצל החברה שיש לה את הקשב ואת הריכוז, ומשם תצמח הישועה.